מנהלים משפיעים, הפודקאסט למנהלים מובילים ומשפיעים עם מיטל ואסף הדר, בשיתוף מרקטינג סולושנס.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש שלנו בסדרה מנהלים משפיעים. כדאי לכם מאוד לשמוע. היום מגיע אלינו חיים ברוידה, ראש עיריית רעננה. שלום לך חיים ברוידה.
שלום גם לכם.
תשמעי מיטל, אני מתרגש.
גם אני מאוד.
את יודעת למה?
כן.
אני במקור ירושלמי, אתה אפילו לא יודע.
אתה יודע שלא כולם מושלמים, אבל בסדר.
אין לנו ים. אני ירושלמי, עברתי קצת תל אביב, מודיעין, הרצליה, ואני ברעננה כמה זמן כבר? 15 שנה?
כן. אני הבאתי אותו לרעננה.
אני מתרגש, כי מה שקרה ברעננה בשנתיים האחרונות, זה וואו, נדבר על זה היום. שלוש. אני לא מכיר אותך באופן אישי, אבל אני מאוד 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 אוהב את צורת ההתנהלות, אנחנו נדבר על זה היום. אנחנו מהמקום העסקי, יש פה דברים שהם מאוד מתחברים אחד לאחד, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין מטל היום, באמת לראות את הראייה של עיריית רעננה, איך היא לקחה אותה למקום באמת העסקי.
אבל לפני שאנחנו נכנסים פנימה, חיים ברוידה, תספר לנו קצת עליך.
אז אני יליד רעננה, אני אגב ראש העיר הראשון שמכהן ונולד ברעננה, בנם של זלמן וחנה ברוידה שהגיעו לפה ב-1948 עם שתי מזוודות ושני ילדים, ניצולי שואה. אבי היה השען הראשון של רעננה, הייתה לנו עליהם חנות שעונים ותכשיטים. התחנכתי ברעננה, הייתי ספורטאי מצטיין, לא תלמיד טוב, ומאוד חברותי, מאוד מקובל, ואני חושב שאת הפריצה שלי עשיתי בסוף התיכון, ובעיקר בתקופת הצבא. בצבא גיליתי שאני לא רק שווה בין שווים, יש לי הרבה מעלות שאין לאחרים. שירתתי במסגרת גדוד 50 של הצנחנים, חטיבה 35, זה של הנחל, ואחר כך סיימתי קורס מקים, סיימתי קורס צינים, שירתתי בכל מיני מקומות בשטחי יהודה ושומרון, ברמת הגולן, ולקראת השחרור שלי, אני חושב שעברתי את החוויה הכי גדולה שלי, הייתי ממפי של בני נוער, שנקראו אז נערי רפול. זה היה פרויקט מדהים, אני אומר שמכל הפזצטות וכל הדברים שעשיתי במסגרת הצבא, פה לבנון, שם לבנון, אם יש מקום אחד שאני יכול באמת להרגיש שתרמתי, זה היה במסגרת הזאת, זה בני נוער שנפלטו מכל המסגרות, ואנחנו נתנו להם, מי שנתן להם זה היה באמת רפול, הרמטכ"ל, נתן להם את הצ'אנס, ושתדעו שיש המון חבר'ה, שאני היום גאה בהם, שהגיעו ולא ידעו קרוא וכתוב, אחד היה סגן מנהל בנק, יצא לפנסיה, יש פה באזור אדם שמפרנס היום 65 משפחות, ויש פה עוד הרבה חבר'ה, טובים שהגיעו לשם. אחר כך השתחררתי מצה"ל, התחלתי לעבוד בידיעות אחרונות. 27 שנה מחיי עבדתי כעיתונאי בידיעות אחרונות, עד לראש הכתבים של העיתון. והחיידק הפוליטי בדרך כזו או אחרת חלף בתוך נימי הדם שלי. ובפעם הראשונה שהתמודדתי, זה, לא באתי לנצח, אז היה באמת ראש עיר מאוד מקובל ברעננה, אבל זכיתי בשני מנדטים בנגלה הראשונה. בנגלה השנייה, אחרי שנתיים, הפסדתי, ומה שאני אומר תמיד לכולם, אתה מאמין בעצמך, אל תוותר. ובפעם השלישית, ניצחתי. אז אני יושב פה היום כראש עיריית רעננה, אני נשוי, יש לי שלושה ילדים, שני נכדים, ו ממשיך ליהנות מכל רגע שאני פה עובד ברעננה.
איזה כיף. תגיד לי, חיים, מה זה אומר להיות היום ראש עיר במדינת ישראל?
אני אומר מניסיון אישי, כי גם אני הייתי הרי בעבר חבר מועצה. הרבה יותר קשה היום להיות ראש עיר בהשוואה למה שהיה לפני 10 שנים, ובטח בהשוואה למה שהיה לפני 20 שנה. היום, בעידן החדש של הטכנולוגיה, כאשר יש לכל אדם אולפן שידור, או במקרה הזה
המקלדת,
או המקלדת על הנייד, שכל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה. וכל אחד יכול בדרך כזו או אחרת לתקוף אותך. הנושא של השיימינג הוא היום ונורא. אני מעלה פוסטים על משהו מסוים, אז כל אחד שקיבל את הדוח באותו יום, אז הוא מגיב כמו שהוא מגיב.
יד קלה על ההדק.
יד קלה על ההדק. אני אומר, השיימינג, הפרסומים ודברים מהסוג הזה, ואתה יודע, אתה גם, יש לך משפחה, יש לך אישה, יש לך ילדים, ולפעמים זה לא נעים, ואתה גם לא יודע איך לנקוט, להגיב, לא להגיב. זה לא קל. בוא נאמר שלפני 15-20 שנה היה איזה מקומון או שני מקומונים, פעם בשבוע היו נכנסים לראות איזה שני ידיעות בעיתון, אפשר היה גם לקנות במרכאות את העיתון באמצעות עירייה שנותנת מודעות, ואז העיתון גם מפרסמת רק את החיוב, אבל האתגר הוא הרבה יותר גדול. היום בתוך הספינה הזאת, אני קורא לזה נושאת מטוסים ענקית, שאתה מנסה לסובב אותה, זה לא קל, אבל... מצד אחד יש לך את היכולת להגיע לציבור, מצד שני יש לציבור את היכולת להגיע אליך, ואני גם ראש עיר שנותן לכל מי ראש שרוצה את המספר האישי שלי, את הטלפון האישי שלי, ויעידו פה אנשים שנמצאים בסביבתי הקרובה, אני מקבל טלפונים כל יום, כל דקה, כל שעה, ואני משתדל גם להגיע וגם לענות בוואטסאפ.
איך אגב, מיטל,
אני ידע לכך שהוא זמין.
את יודעת ש...
והוא עונה תמיד.
יש כמעט כל יום, אני נתקל בזה בדרך כלל בסוף שבוע, פרסום של מה שנעשה השבוע, וכל
סיכור
פעם...
סיכום שבועי.
סיכום שבועי, וכל פעם,
גם,
וכל פעם אנחנו רואים לעוד דבר חדש, לעוד איזושהי פעולה, איזושהי תוצאה שלא הייתה ברעננה. את יודעת, נתקלתי במשהו כל כך זניח, אבל כל כך חשוב, שאף אחד לא חשב עליו לפני כן. יש לי ילדים, יש להם אופניים. ופתאום את רואה שיש עמדות לטעינת אופניים, כל בר, במספר נקודות ברעננה. עכשיו, אתה יודע, כן. זה הדברים הקטנים שעושים את השינויים הגדולים. כי בסופו של דבר, זה השירותים שאותו אזרח רוצה. זה ממש הדברים הקטנים. אני לא מדבר כרגע על מסעית הזבל, אוקיי?
אפרופו דברים קטנים, תסתובב באחוזה. אין מקום שאתה לא יכול לעצור להתנחת עם כיסאות לאורך כל ה... לכל אחוזה. מיני, מיני שנזליזה כזה. מהמם. באמת.
כן, גם הנושא של האופניים. אני חושב שבאמת, אתה צריך לרדת היום לרזולוציות הכי הכי נמוכות. אנחנו עשינו 8 עמדות לאופניים, שמאפשר לבן אדם גם לנפח את האופניים, גם כלי עבודה שנמצאים זמינים, אם הוא צריך להבריג או לשחרר איזשהו אום, וקנה לגבי זה, אפשרות, אם יש לך פנצ'ר, לסדר אותו במקום. זה חלק מהתפיסת העולם, שאנחנו צריכים לעבור גם לכלי תחבורה, יותר על שניים ולא על ארבע.
תגיד חיים, כמה באמת, אנחנו באים מהעולם העסקי, אנחנו מלווים חברות כבר קרוב ל-10 שנים, ואנחנו מכירים את המודלים העסקיים, אבל כמה באמת היום, האג'נדה שלך למעשה, מתקרבת לעולם, משיקה לעולם העסקי, כי אתה מדבר למעשה פה היום, על הרבה מאוד היבטים עסקיים.
קיבלתי מחמאה, מאחד מתושב רעננה, שהוא מנכ״ל, אני לא אזכיר פה, כי אני לא רוצה פה להתחיל להיכנס, אבל הוא מנכ״ל של חברה ענקית, והוא פגש אותי ברחוב, הוא אמר לי, אני זה וזה וזה, ואני רוצה לומר לך, רעננה, עיריית רעננה עובדת כמו חברה פרטית, אמרתי לו, מה זה אומר? הוא אומר, אני פעמיים פניתי לעירייה, ואתה יודע, עם הציפיות נמוכות מאוד ופעמיים, תוך חצי שעה טופל העניין שלי. וזה באמת המרכיב המרכזי שאני היום עובד עליו מאוד מאוד במסגרת העבודה של עובדי עיריית רעננה. אני מאוד מאמין שקיים קשר מאוד מאוד חזק בין שביעות רצון בעבודה לבין דפוקה. וחלק נכבד מהעבודה שאני עשיתי מאז כניסתי לתפקיד, זה נושא של השירות, השירות לתושב. זה אפילו לרדת למצב שבו אני פונה לעובד עירייה, אני אומר לו, אתה יושב בעמדה הזאת, והטלפון מצד ימין מצלצל, ואין באותו רגע את האיש, הקשר שנמצא שם, תענו לשיחה, כי מישהו נמצא מאחורי הקו. אנחנו עובדים על הנושא הזה של, כרגע הכנסנו מערכת חדשה, CRM, שהיא ראשונה בארץ, שרשות מקומית עוסקת בה, בינתיים המוקד הוא הראשון, שהמוקד העירוני הוא הראשון שמפעיל אותה. זה אומר שכל תושב שיתקשר היום לעיריית רעננה, אם הוא העביר הודעה בפקס, אם הוא העביר הודעה באימייל, אם הוא העביר הודעה בוואטסאפ או צלצל בטלפון, הכל יהיה מתואת. עם נתונים רשומים. וחובת ההוכחה תהיה גם עלינו, וגם חובת ההוכחה על אותו עובד שקיבל. אנחנו נדע, כמו שאנחנו מצלצלים היום לפלאפון או לחברות הגדולות, ואתה מצלצל, ואז אומר לך, היה אצלך ביום הזה זה וזה וזה. כלומר, זה חלק מתפיסת העולם שלי, השירות. שיבינו שהשירות הציבורי הוא חייב להיות לא שונה מהשירות של ההייטק או בכל מקום.
חוויית התושב.
אני עומד על דעתי כל הזמן, אנחנו כל הזמן מכנסים וכל הזמן מדברים, פעם בחודש אנחנו מתכנסים והיום גם התכנסנו כל ראשי אגפים, ואנחנו מקבלים דין וחשבון, מה קורה, מה צפוי, זה ערך שונה לגמרי בתפיסת העולם שלי, אני בא מתפיסת העולם של ידיעות אחרונות, הייתי ראש כתבים של העיתון, ידעתי שכאשר יש אירוע, אני צריך ישר להוציא צלם, אני צריך ישר להוציא כתב, אני צריך להתקשר לוושינגטון, להודיע הדברים האלה, מה שנקרא בתפיסת עולם מעכשיו לעכשיו את הדברים, וזה מה שאני מנסה להפיין גם כן בתוך השירות הציבורי.
מדהים.
תשמעי, זה משהו באמת, הנושא הזה של החשיבה לפרטים הקטנים, השירות, תכף חיים גם, מן הסתם גם יספר על המהפך שהוא עשה באמת בכניסה לתפקיד, כל הנושא הזה של מודל של עלות מול תועלת בעירייה, CRM בעירייה, את יודעת מה זה CRM בעירייה? זה לא קיים, אנחנו יודעים את זה. זה לא קיים. אני קורא לזה, זה CEO, זה CEO שלמעשה התושבים הם המשקיעים שלו.
נכון.
זה פשוט
מדהים. אני יכול גם לומר, אם אנחנו כבר נכנסים לזה, אז אני יכול לומר שגם אחת ההחלטות הראשונות שלי הייתה להציב את רננה כעיר חכמה מספר אחת בישראל. אז אני לסבר את אוזניכם, יש לנו מעל 50 קילומטר של סיבים אופטיים ששייכים לנו. יש לנו כ-570 מצלמות שפרוסות בעיר, ומותנת לנו שליטה על כל העיר. זה לא לדוחות חניה. זה הכל מיועד כדי להביא לכך שאנחנו, בעיקר לביטחון. ואנחנו נפרסם בימים הקרובים איך המשטרה מסתייעת בנו בעיריית רננה, כדי ללכוד גנבים וללמוד ולראות גם את השיטות שלהם. אנחנו נמצאים עכשיו בעריכה של הסרט הזה, אבל היום כל רכב חשוד שרשום ב-100 ונכנס לרעננה, יש מצלמות מיוחדות שתופסות אותו כבר בכניסה, והמצלמות רצות אחריו בכל העיר. היה מקרה של ירי לפני כמה ימים, גם זה קורה ברעננה, בשעת לילה זה כנראה ירי של איום לכיוון צ'יינג', תוך חצי שעה, ידענו מהם. אנחנו מגלים ונדליזם של בני נוער, שזו תופעה קשה מאוד, אבל אנחנו הגענו אליהם, ובכבוד רב, הנערים האלה הגיעו עם ההורים שלהם לתחנת המשטרה. לא פתחנו תיק, אבל שידעו שבפעם הבאה יהיה תיק, כי יש דברים שהם בלתי נסבלים, ואנחנו רואים את כולם. אז אני אומר, זה לא נועד, זה לא אמור לפגוע בצנעת הפרט, אבל זה אמור להגן על אנשים. זה ברמה של בינה מלאכותית, עם אדם היום יוצא מהבית שלו, ואנחנו נדע לתאר אותו שיצא עם, 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 עם נעליים חומות, עם מכנסיים כחולים, חולצה לבנה, האנליטיקה תחפש, ועניין שתוך שתי דקות אנחנו נגיע לכל האנשים שעונים לתיאור, ואנחנו נמצא אותו. ככה אנחנו עושים גם עם כלי רכב.
האם העובדה שאין משטרת רעננה גרם לך להפוך להיות יחידת... יחידת משטרה בתוך המעירייה?
יש לנו נקודת משטרה ואנחנו משתפים נהדר, ואני חושב שברעננה באמת הגיע הזמן, אנחנו כבר תכף נושקים ל-100,000 תושבים. והגיע הזמן שתהיה גם תחנת משטרה ברעננה, אבל כל הזמן אומרים לי, רעננה כביכול בהשוואה לערים אחרות, רמת הפשיעה בה היא נמוכה, אז לא צריך. ואני לא מאמין, אני חושב שאנחנו רוצים להגיע למצב שבו לא תהיה בכלל פשיעה ברעננה, ואנחנו עובדים על הדברים האלה.
לגמרי. חיים, תשתף אותנו. בואו, המאזינים רוצים לשמוע. מה הצליח? עשית הרבה מאוד בתקופה שאתה מכהן כראש עיר. הצליח. רואים, שומעים, כולם נחשפים. בואו תשתף אותנו. מה המהלכים שהצליחו? מה המהלכים שפחות הצליחו?
כן, דבר ראשון צריך לקחת בחשבון שאנחנו ראשי העירים שנכנסו בקדנציה הזאת, נקלעו גם למציאות של קורונה. נכון. אבל קודם אני אקדים את הדברים, ולא בנימת ביקורת. היה פה שלטון שישב פה המון המון שנים, שרץ והמשיך ועשה דברים מאוד מאוד טובים. אבל יש פה גם מה שנקרא עייפות החומר, והייתה פה עייפות החומר. וכשאני נכנסתי לעירייה, אני נתקלתי בדברים שלא ידעתי כלפי חוץ, אבל הייתי צריך להתמודד איתם. ואני שם את הדברים על השולחן, אבל כאשר ביום השני נכנס אליי גזבר העירייה, והוא נכנס 4 חודשים לפניי לאותו תפקיד, לתפקיד שלו, ושאלתי אותו, בוא, היום אנחנו כבר פותחים את שולחן מחדש, את הדפים מחדש, בוא תיתן לי תמונת מצב, ואני כל פעם מזכיר לו את זה, ואנחנו מדברים היום בדיעבד, איך הוא אמר לי את המשפט, שאם אנחנו לא נעשה שינוי קרדינלי, בתוך תקופה קצרה, תהיה בעיה לשלם שכר לעובדי העירייה. הנתונים היו ככה, 170 מיליון שקל מינוס בתברים, זה תקציב הפיתוח, ו-38.5 מיליון שקל בתקציב השוטף. אני בפרק זמן של
כל זה מינוס, כן?
על מינוס.
וואו.
170, בתברים זה גבוה מאוד.
למה בכלל רצית להיות ראשי עם מספרים כאלה?
האמת שכאשר ידעתי את המספרים, אז קצת הייתי בבעיה, אבל אני יכול לומר שאני נקראתי אחרי חודש למנכ״ל משרד הפנים, מרדכי כהן, שאמר לי שכיוון שקיבלתי עיר ששנתיים לפני כן הייתה גירעונית, יורידו לנו את הדירוג כעיר איתנה. זה בעיה, בטח להיכנס לתפקיד ולקבל את הגזרה הזאת. אני אמרתי לו את המשפט, תבוא תאכלו בוסר שני בנים תיקיין, למה אתם רוצים ממני, אני נכנסתי עכשיו לתפקיד, אבל יש חוק קיים שחייבים להוריד, חייבים להוריד אחרי שנתיים, זה היה 2017 ו-2018, אני נכנסתי למעשה בכניסה ב-2019. ואמרתי לו, אני אומר לך שאני יודע איפה נמצאת הקצפת, ואפשר להגיע למצב שבתוך שנה אנחנו נוריד את ה-38.5 מיליון שקל, ונחשוב איך אנחנו מטפלים גם ב-170. הוא אמר לי, בחור נחמד, זה לא יכול לקרות, אבל זה קרה. גילינו שמתוך 174 נותני שירותים חיצוניים לעיריית רעננה, כ-130 מהם, החוזים שלהם נחתמו ב-1999 ו-2000. זה ריבית והצמדה, ריבית והצמדה, זה הגיע למספרים עצומים. ואז לקחנו את כל ה-130 האלה, ועשינו מחדש מכרזים. סתם כדוגמה, הייתה פה עורכת דין שקיבלה עלות מעביד שלה, היה כ-134 אלף שקל בחודש. ואת אותו דבר של ה-130 אנחנו מקבלים היום ב-50 אלף שקל. כלומר, לקחנו את כל החבורה הזאת, עשינו מחדש וחסכנו בתוך שנה 28.5 מיליון שקל שנכנס לתקציב. עשינו, היו פה המון עובדי עירייה מעל גיל 70, שבפועל גם משרד הפנים ואמרה, אתם מחזיקים אנשים מעל גיל 70 פה, בשעה שאנחנו משלמים, מה שנקרא לחבר הצעירים, דמי אבטלה, תתחילו לעשות סדר. התחלנו לעשות סדר גם בתחום הזה. היו כ-300 עובדים מעל התקן, והתחלנו לעשות סדר, וככה הצלחנו בתוך שנה להגיע לאיזון תקציבי של ה-38.5 מיליון שקל.
יש עוד נקודה אחת, גם שעשיתם, אם אני לא טועה, זה שהכנסתם עבודות פנימה הביתה, במיוחד בבינוי. זה היה מדהים.
זה היה המהפך הכי גדול, נכון. כי גם הנושא של האוטסורסינג, אני במקרה אנדימן, ואני לא יכולתי לשאת את המספרים שאמרו לי על דברים, נניח, סתם אני נותן לכם דוגמה, היו צריכים להזיז איזה שער בגן ילדים, להזיז אותו מצד אחד לצד שני, כי בנו שם בניין. אז באו עם הצעת מחיר של 17 אלף שקל. הלכתי לשם וראיתי שהשער הזה, כל הגדר היא מודולורית. כלומר, היו צריכים להוריד 6 ברגים ולקחת את השער, לעבור לצד השני ולהעביר את הצד השני לכאן. וזה עלה 250 שקל, רק חיבור לחשמל. סתם דוגמה. שיפוץ איזה חדר שנתנו שם איזה מחיר של 56 אלף שקל. באתי ועשינו את זה ב-5,000 שקל. לפעמים, אתה יודע, כשבאים לעירייה כמו רעננה, התדמית היא כזאת, אז כולך זורק מחיר ולא בודקים. אני נכנסתי לתוך העניין הזה מאוד מאוד חזק. ואמרתי, חבר'ה, לא, זה לא משנה שאנחנו שירות ציבורי. הכסף הוא כסף ציבורי, וכל כסף שנשאר פה, בתוך הקופה, הולך לציבור.
תראה, אסף, הוא קיבל ירושה לא כל כך נעימה, ואני מניחה, חיים, שזה היה כרוך בלהזיז את הגבינה לאנשים, בתוך המערכת.
חד משמעי.
איך הצלחת לעשות את זה? כי בכל זאת, אנשים התרגלו לטוב, ופתאום אנשים צריכים לעבוד. ויש להם תחומי אחריות נוספים, זה משנה? זה משנה? זה לשנות דיסקט לאנשים?
כן. אני חושב שזו דוגמה אישית. כשנניח בלילות, כשפה היו ימים כפויים וירדו פה גשמים, אז גם אני יצאתי לשטח ונסעתי עם הרכב שלי וחיפשתי איפה יש סתימות, ואני עובד מבוקר עד ערב. כלומר, מבחינת הדוגמה האישית, אני חושב שיש לזה גם מרכיב. עשיתי תחלופה בעובדים. אני שם את הדברים על השולחן. כי היו אנשים שעבדו פה 20 ו-30 שנה באותן משרות, ואתה יכול להיות הכי מוכשר, אתה מתעייף. ולאט לאט בתוך תהליך מדורג הצלחתי, ולמעשה היום לדעתי כל הצמרת של ראשי אגפים הם אנשים שונים ממי שהיו בתפקיד קודם לכן. אני יכול להתגאות בזה שיש לנו יותר ראשות אגפים מאשר ראשי אגפים, גם בדברים האלה אנחנו עושים את השינוי.
וואו, כן, יפה, כן. שפה.
כן, אבל אני רוצה פה בהמשך למה שאמרתם, בנושא של הגירעון שהיה בתברים, לקחתי לעצמי משימה של 4 פרויקטים ענקיים, שאני חייב להוריד את כל החסמים שהיו בהם. הראשון זה אינפיניטי, שבניין ב-30 קומות, שזה הבניין הגבוה ביותר, המגדל הגבוה יותר בשרון, שהגיע אליי אז הבעלים שלו, מאיר נוגה, ואמר לי שהוא מדוכה, שום דבר לא מתקדם, הוא כעס, ואמרתי לו, תן לי את הצ'אנס, בתוך חצי שנה שמנו את אבן הפינה. והגיע אליי מאמדוקס, שהיו מוכזבים ממה שקורה וההתקדמות, הם קנו מטבע, עד כדי אמרו שאנחנו רוצים למכור את המגרש, לא רוצים לעשות עסקים עם עיריית רעננה, והרגעתי, בתוך חצי שנה שמנו את האבן הפינה. והשלישי זה ממש פה בסמוך אלינו, זה המגדל של הבניין, שני הבניינים של סופרסל וגב ים, אז גם הגיע אבר כהן עם מנכ״ל גב ים, וגם הם לא הבינו לא מתקדם, ותוך חצי שנה שמנו את אבן הפינה, במקום אחד לא הצלחתי, אבל אני מקווה שעכשיו נפצח את זה, פה בכניסה לאזור התעשייה של רעננה יש את הדור הגדול של ביקל, כן. שכבר נמצא פה 25 שנה, ואני מקווה שאנחנו לקראת פתרון של הדברים, כי ממש סגרתי את הדברים, ואז היה שם הסכסוך בינו לבין שיקון עובדים, זה נתקע. אבל הכסף שנכנס מאגרות הבנייה, והכסף שיכנס אחר כך מהארנונה, למעשה צמצם, הכסף הראשוני של אגרות הבנייה, צמצם באופן משמעותי מאוד את הגירעון בתברים, ואנחנו גם שם נמצאים, מסתכלים קדימה, כי יש לנו פה המון פרויקטים של מגדלים, שהשינוי המשמעותי זה לשלב בתוך המגדלים גם דיור לצעירים, לא לזוגות צעירים, אלא לצעירים, והשבוע אנחנו למעשה נתנו את הבניין הראשון, קוראים לזה מגדלי דורון, שנמצא בצומת רעננה, ממש ליד אינפיניטי, איפה שהיה פעם בזק, ושם היו 250 יחידות דיור, בנות כ-40 מטר, לצעירים, לסטודנטים, ליוצא צבא. זה מה שאני רוצה שיהיה פה ברעננה, גם בתוך המעורבות של ההייטק, יהיו גם את הדברים האלה.
את יודעת, מיטל, הוא דיבר על אנשים, אבל יש, אני יודע שיש מישהו שמאוד מאוד קרוב אליו, ואוסר לו מאוד ביום-יום, והיכולת של חיים גם לבחור את האנשים הנכונים לידו, זה יתרון עצום. בוא תגיד איזה מילה אחת או שניים על מנכ״ל העירייה.
טוב, אני ראיינתי בכניסה לתפקידי 10 אנשים. היו אנשים טובים, אבל לא התחברתי. ופתאום מגיע בחור עם קלסר, ואומר לי, אני אריאל, הילדסיימר, עד שהתרגלתי לשם הילדסיימר, כן. והוא פשוט בא אנרגטי, וידע עליי הכל, כאילו חקר עליי, הבנתי, אמר לי שהוא מירושלים, אמר לו, תן לי לחשוב. תן לי לחשוב, ובדרכו לשם אמרתי רק שהוא לא יתחרט, אז צלצלתי אליו בדרך, עוד שלא הגיע הביתה, אמרתי, תשמע, אריאל, מצאת חן בעיניי, בוא תחזור לכאן, ומערכת היחסים בינינו היא מערכת יחסים מדהימה, לא תמיד יש מערכת יחסים כזאת עם מנכ״ל, אבל באופן כללי, כל הקבוצה שלי מסביב, זה אנשים שאנחנו עובדים כבר הרבה שנים, ומכירים הרבה שנים, וזה כיף. ואריאל, אני בא ומגדיר ואומר באופן חד משמעי, ואף אחד לא יוכל להכחיש את זה, זה המנכ״ל הכי טוב בארץ.
וואו.
זה נאמן.
כן, אני לא סתם העליתי את זה. אריאל,
שפו.
אני לא סתם העליתי את זה, כי הוא באמת דוחף דברים, הוא באמת יד ימינו, הם באמת משלימים אחד את השני, הוא נותן לו גם את הבמה. הוא באמת נותן לו את הבמה.
חיים, אתה חושב שההצלחות שהן ענקיות, שעיריית רעננה נוחלת, זה הרבה בזכות הניסיון דווקא שאתה מביא, דווקא מהעולם, לא, זאת אומרת, יש איזשהו יתרון לכך שלא צמחת בעולם הציבורי, באת עם נקודת ראות עסקית,
כן, ולא ציבורית. יש תחושה שהוא שובר את המוסכמות.
כן. אתה סוג של טראמפ.
לא, אני קורא לזה אוף מוזר כזה קצת. בשלטון, אני אקרא לזה בשירות הציבורי, לא מכירים את האנשים עם מה שנקרא המרפקים שזזים, ועם היושרה ועם הדרך, ועם המודלים האלה שבאמת מודלים עסקיים, ויותר מזה, את יודעת מה אמיתה, אני חייב להגיד את זה, ואז הוא יענה, הוא בן אדם של אנשים, הוא בן אלה של אנשים. את לא תראי אותו במגדל השן. הוא כל היום בשטח. הוא כל היום חורש. הוא כל היום נמצא.
קוריוז קטן, שבוע שעבר הייתי ברעננה. אתה כנראה חלפת בדיוק, אז אמרתי, אוי, זה חיים, בואי, אתה נכון? אז אמרו לי, כן, הוא כל הזמן פה, הוא כל הזמן מבקר, הוא עובר כל עסק, הוא נמצא כל הזמן.
הוא חי את העיר 24/7.
השטח.
כן,
כמו איזה איש מכירות.
אני אגיד לכם, לגבי הנושא של רענן, הדבר שעון, אני גדלתי פה, אני צמחתי פה, והייתי גם שתי קדנציות יושב ראש האופוזיציה. אני עשיתי את הדברים האלה אופוזיציה מרצון, באמת מרצון, כי ניסו לפתות אותי. לא הייתי אופוזיציונר קל. ניסו לפתות אותי, אבל אני אמנתי שזאת הדרך הנכונה מבחינתי לבוא לדברים. כלומר, למדתי את העיר. כשנכנסתי והתיישבתי על הכיסא, לרגע לא היה לי חשש, באמת שלא. ידעתי בדיוק לאן אני רוצה להגיע. ואני חושב שבאמת, עם התשוקה הזאת, אהבה לרעננה, אני תמיד בבית שואלים אותי, את מי אתה אוהב יותר, את המשפחה או את רעננה? כמובן את המשפחה, כן? אבל אני מאוד אוהב את רעננה. אני חושב, אני לא כל פטריוט רענני, ולאורך שנים כתבתי על רעננה, בכמיה, באהבה, נלחמתי על כל מיני דברים שהיו פה בעיר, והצגתי גם את הגוורדיה הוותיקה, אלה שגדלו בתוך המושבה, שהיה לנו קשה פתאום לראות את הפיתוח, את ההתפתחות, איך שרעננה הופכת להיות ממושבה קטנה לעיר. אז היה אכפת לי, וידעתי שאני תמיד אשאר ברעננה ולא יעזוב את רעננה. אז בטח על אחת כמה וכמה שזה בא מבפנים.
אני רוצה להגיד לך שכמי שמגדלת פה, אנחנו מגדלים פה שתי בנות, אני מרגישה הכי בטוח בעולם לגדל פה ילדים. יש משהו נורא קומזי בעיר הזאת בלגדל אותה, גם מבחינת חינוך, גם מבחינת שלפחות בלב הפארק, הכל one stop shop.
הכל נגיש.
יש
נגיש.
כאן משהו מאוד מאוד עוטף, מאוד מסודר, מאוד נקי.
רעננה היא קיבוץ.
בדיוק. סוג של, נכון.
כן.
נכון.
הולכים, את יודעת, כשהולכים דרך פרס, אז ומסתכלים, זה כמו רמת הגולן. אתה מביא לפה חברים, אתה מביא לפה אנשים מחול, אתה שם אותם על הכביש, הם מסתכלים ושואלים אותך באנגלית אם זה רמת הגולן.
הוא מדבר על הכביש החדש.
הכביש החדש, זה מדהים.
הבאתם לנו את מיני רמת הגולן, אני חייבת להודות.
סוג של מיני איטליה,
אני תמיד קורא לזה. איזה כיף, אני נוסעת כל בוקר בדרך הזאת.
כן, זה דרך נהדרת, כן. עכשיו גם הקפדנו לעשות אותה רחבה מספיק, וגם עם תאורה, גם בצד של המדרכה, גם בצד של שביל אופניים, בגלל שזה נמצא בקצה הצפוני של העיר. אז שמנו דרך שמעון פרס באזור הזה.
בוא רגע נדבר בדקה אחת על תנופת הבנייה ברעננה, כי כשאנחנו מסתכלים ועוברים, קודם כל אנחנו רואים הרבה מאוד מקומות שעברו ועדות, אנחנו רואים תוכניות שכבר מתחילות ככה על מה שנקרא לנייר, ממול פארק רעננה, התושבים מדברים, אנחנו רואים את זה באזור תעשייה, אנחנו רואים פה מעבר לכביש בכניסה, באמת לרעננה, אפריקה, ישראל בונים. יש תחושה, גם לכיוון כביש 531, יש תחושה שבקדנציה שלך, פתאום הדבר הזה, הכל נפרץ החוצה, ופתאום, בום, מתחיל מבנות. מה קרה?
פה שני דברים. דבר ראשון, אני שם את הדברים לשולחן. הייתה לנו בעיה בהנדסה. הייתה בעיה בהרשה שזה היה תלת ראשי. היה יועצת משפטית שהיא הייתה בעלת כוח, הייתה סגנית, היה ראש אגף, היה מהנדס, ולא הייתה את השרשור ביניהם. וכשאני נכנסתי, נתתי את משקל הכובד למהנדס העיר, הוא היה קודם פרץ, וכאשר פרץ עזב, אז כינסתי את כל האנשים שיושבים בהנדסה, ואמרתי, יש היום מהנדס חדש, קוראים לו חיים מלמן, והוא האיש על פי וישק דבר, אין יותר את הדברים האלה של כל אחד מושך לכיוון שלו, ואני חושב שזה הכי נכון. ההחלטה הראשונה הייתה להוריד מ-40 חודש עד מתן היתר ל-20 חודש, אנחנו נעמוד באתגר הזה. נכנסנו, אני לא יודע, היינו במקום מאוד גבוה, ואנחנו עכשיו נמצאים בעשירייה הראשונה, בשלבים של כלומר, של מתן היתרים, ובאופן כללי, אנחנו עושים היום פעמיים, כמעט פעמיים בחודש ישיבות, מה שנעשה פעם בחודש. היום הכנסתי לשם את חיים גולדמן, שהוא מחזיק מבחינתי האיש שאחראי להנדסה, חבר מועצה, שנמצא בתוך הקליקה בפנים, וכמובן שכחבר מועצה יש לו סמכויות, והוא יכול לראות דברים שאנשים אחרים לא רואים. חשוב לי שכל יזם שנכנס לרעננה יוכל לבוא ולקבל את כל השירותים, ולהרגיש שהוא באמת מתייחסים אליו, אני יכול להחמיא, אולי במקרה זה לעצמי, אבל בריגה, שנחשב לאחד הקבלנים הגדולים בנתניה, נתניה, כן, אז הוא היה אצלי בלשכה, ושוחחנו בטלפון לא מזמן, הוא אומר לי, תן לי רק לבנות ברעננה, אני כל כך מרוצה מהיחס, אנחנו מנסים באמת לרדת לרזולוציות הכי נמוכות, אנחנו ועדה עצמאית, מנסים לשמור על הדברים האלה, וגם גם 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 בהתנהלות של הפיתוח אני מסתכל כל הזמן מה כדאי ומה לא כדאי. אני מאוד 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 נלחם נגד בנייני מגורים של מגדלים. אני מנסה לשמר,
לא, תשאירו את האופי הזה, אנחנו אוהבים את זה.
אני זה לא משימה, זאת משימה לא קלה, אבל אני נלחם עליה.
זה הרבה פחות כלכלי ליזנים וקבלנים.
איכות החיים יותר חשובה לי מכל דבר אחר. אני יכול לומר שברעננה יש לנו במרכאות בעיה בנושא של הזוגות הצעירים. וגם את זה אני מקווה שאנחנו נמצאים כבר בתהליך של פתרון. כי ברעננה רוב האדמות, כמעט 95% מהאדמות, הן אדמות פרטיות. אני לא יכול לבוא לבעל מגרש פרטי, להגיד לו, תעשה לי מבצעים פה לזוגות צעירים. אבל בארבע שנים האחרונות התנהלנו על שטח אדמה שבו בין רשפון לבין רעננה, ששם כרגע בימים אלה זה עובר לוועדה המחוזית עם כל היתרים, שם תיבנה שכונת הצעירים של רעננה עם 6,000 יחידות דיור.
חיים, תגיד לי, למה לבוא לגור ברעננה?
אני חושב שכל מי שיסתובב ברחוב ויראה את האווירה, את ההוויה, יבין למה לבוא לגור ברעננה. אבל מעבר לעניין, אני חושב שאת מוקד הדברים אנחנו שמים בנושא של החינוך. אני רואה בזה יעד מרכזי, ואצלי חינוך הוא חינוך גם לערכים. ציונים זה לא הכל, באמת שלא. יש פה המון חבר'ה ברעננה שלא זכאים לבגרות, אבל מה שחשוב לי שיסיימו י' ב' כיתות, כי החבר'ה האלה בסופו של דבר מתעשתים אחר כך, והם הולכים ועושים בגרות ומתקדמים. חשוב לי באמת שכל ילד מרעננה יצא עם היכולות להמשיך הלאה. חינוך לסביבה. אני מגיע פעמיים בשבוע לגני ילדים, ודרכם אני מעביר את המסר למבוגרים. הנושא של חברות, הנושא של סביבה, למה אסור לזרוק, למה אסור לפגוע בבעלי חיים, למה אנחנו צריכים להיות חברים האחד של השני. המסרים האלה עוברים,
נכון.
ועוד איך עוברים. העולם הזה, אנחנו גרמנו לו המון המון נזקים. המון המון נזקים. אנחנו, בתור ילדים, אני ידעתי מתי מתחיל חורף, מתי נגמר אביב, מתי סתיו, מתי קיץ. אנחנו רואים שמשהו קורה לסביבה.
נכון.
אנחנו רואים את כל
משבר האקלים בסיאו, אפשר להגיד שאנחנו בסיא.
אז אנחנו גרמנו נזק למעטפת, לאוזון, ואנחנו חייבים היום לתקן את הדברים האלה, ואני מנסה לתקן את העולם, ואני מאמין שבאשר אחד מעביר מסר, וזה עובר אחד מהשני, יש לזה ערכים גדולים מאוד.
שנת 24-25, עיריית רעננה?
אני חושב שרעננה תהיה עיר מובילה, ובעיקר חסונה כלכלית, כי אנחנו בתהליך של שינוי התפיסה הכלכלית בין ארנונה ממגורים לארנונה מעסקים. רעננה הייתה מושתתת עם כניסתי לתפקיד בגביית ארנונה מדיור בעיקר. זאת יחידת הפסד. מרעננה שקל תמורת שקל, העירייה משקיעה שקל שמועת שקל, כי שירותים שאנחנו נותנים פה, אני לא בטוח שיש בהרבה ערים בישראל. ולכן כל הפרויקטים הגדולים שאנחנו עכשיו בונים ונמצאים כבר בקנה, חלקם כבר אושרו, אלה בעיקר לעסקים שיתנו לנו הרבה יותר כסף ואז נוכל לעשות גם את ההיפוך שיותר מעסקים מאשר מיחידות דיור, ורעננה תהיה עיר מאוד מאוד חסונה, כלכלית, ואפשר יהיה לעשות פה מה שנקרא שמיים, הם כבר לא הגבול. ואני חושב שבתקופה של השנים האחרונות, גם לפעמים בסיטואציות פוליטיות, ואני יכול אולי להדגיש את הדברים האלה, כי אני באתי מתפיסת עולם שכסף לא צריך להגיע באמצעים של לחץ על ידי חברי מועצה, שיכתיבו לי, אם תיתן לי, אני אצביע. אל תצביע. ואני אומר, שם את הדברים, אני נמצא במועצה לעומתית מרצון. יותר מיליונים שהייתי אמור לתת לזה שיהיה סגן, ולזה שיקבל פה, וזה יקדם את הדברים שלו, לא ניתנו להם, הם הגיעו לציבור. על הדבר הזה אני מקווה ומייחל שגם ראשי ערים אחרים ילמדו ונפסיק עם הנורמות האלה של מתן כסף לאינטרסים אישיים, על פני מתן כסף לציבור. אני עומד על הדברים האלה חד וחלק, ואני יודע ורואה שיש תמיכה ציבורית. אני אשים את הדברים על השולחן, אני רואה פה נניח בממשלה, יש שלושה חבר'ה שמורדים, אין שום בעיה, קבל אתה שר, קבל ליד שר, לא יכול לעבוד הדברים האלה. כשבן אדם בא ונכנס לתוך העולם הפוליטי, הוא בא לייצג ציבור, הוא לא בא לייצג שום דבר אחר. זה העולם שלי.
מדהים. חיים ברוידה, ראש עיריית רעננה, העיר שלנו. תודה רבה לך, היה מרתק, היה מפרה, אני מאחלת לעיריית רעננה, ובכלל לתושבי רעננה, שימשיכו ליהנות ממך כראש עיר ומהעיר עצמה, כמו שאנחנו נהנים. תודה למאזינים שלנו לפרק המעניין בסדרת מנהלים משפיעים. תודה לאסף אדר ממרקטינג סולושנס. ייכנסו לערוץ שלנו לכל הפרקים בספוטיפיי, אפל וגוגל פודקאסט. נאחל לכולם רק בריאות וחיוך. מרקטינג סולושנס.
מנהלים משפיעים. הפודקאסט למנהלים מובילים ומשפיעים עם איטל ואסף אדר. בשיתוף מרקטינג סולושנס.